ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף קוף יוד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בשורה שביעית, בשורות הרחבות באמצע העמוד. המשנה: אין פורטין לא מתיבת המוכסין ולא מכיס של גבוהין. פורטין זה להחליף מטבע גדול לכסף קטן. אם מדובר במוכסין או גבאים, יש חשש שמדובר בכסף של גזל. אומר רש"י, אין פורטין להחליף סלעים, זה מטבע גדולה, מטבע גדולה בפרוטות, מטבעות קטנות, מיד מוכסים ליטול הפרוטות מטבעתן שנותנים במעות המכס, וכן מכיס של גבאי המכס שגובה כסף גולגולת וארנון, אלו מיסים שונים, לפי שהן של גזל. הגמרא תברר את העניין הזה. אנחנו חוזרים למשנה, ואין נוטלים מהן צדקה. שוב פעם, לפי שהכסף הזה של גזל, אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק. אפשר לקחת מהמוכס כסף שבא מתוך ביתו או מן השוק, אומר רש"י, או מן השוק, אם יש לו מעות בשוק שאין לוקח מתיבת המכס. אנחנו חוזרים לגמרא, תנא, אבל נותן לו דינר ונותן לו את השאר, זה העודף. על מה מדובר? רש"י מסביר, אבל נותן לו דינר, היה חייב לו פרוטות למוכס מן המכס בשווה חצי דינר, ואין לו הפרוטות, נותן לו דינר כסף ומקבל ממנו פרוטות בשווה חציו, דיינו העודף, בפני שהוא כמציל מידו, כי אחרת הבן אדם הזה יפסיד לגמרי. בואו נגיד שכשאנחנו מדברים בפני הגזל, אני לא בטוח שמדובר על ודאי גזל, אלא הוא מפני חשש גזל, ולכן אפשר, יש איזו מרחב תימון כמו שאמרנו עכשיו. הגמרא ממשיכה עם שאלה, הוא מוכסין? למה אתה מחשיב אותו כגזלן? ואמר שמואל, דינה דמלכותא דינה. אומר רש"י, דינה דמלכותא דינה, וזה שקיבל את המכס מן המלך בדבר קצוב כך וכך לשנה, אין זה גזלן. הרי הבן אדם ממונה לגבות מיסים עבור המלך. יש פה סימון חדש וגם מספור רומאי שמלווה את הגמרא בצד הגמרא, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה 1-3, הם שלושה מקורות שמשמע שמוכס דינו כגזלן, ומקורות 2-3 משמע דמותר להערים עליו. וזה מביא אותנו לשאלה, והדינה דמלכותא דינה. הסימון שאנחנו מכנים הרגש מבליט את הביטוי ואמר שמואל, קושיית הגמרא מדינו של שמואל דינה דמלכותא דינה חוזרת בכל פעם, בכל אחד מלשונות הנ"ל. אז אנחנו נתקדם בגמרא כבר שאנחנו מכירים את מה עומד בפנינו. אמר, השאלה נשאלה, למה אתה אומר שלא לקחת את הפרוטות מהמוכס, כי זה כספי גזל? הרי המוכס גובה מיסים מטעם המלכות, ודינה זה מלכות הדינה. אומר הגמרא, אמר רב חנינה בעל כאן המשמואל, במוכס שאין לו קצבה. זה אדם, בניגוד למה שאמרנו, מה שלמדנו ברש"י, שהוא המוחז גובה דבר קצוף. לא, הוא גובה ככל העולה על רוחו, ככל חפצו. זה לא בגדר דין דמלכותא. דבי רבי ינאי ממשיך הגמרא, עוד פירוש, אמרי במוחס העומד מאליו. הוא מוחס, אבל הוא מינה את עצמו, הוא לא בא מטעם המלך. והחידוש פה, וזה מופיע ברשי, אפילו יש לו קצבה, אבל זה לא אדם שפועל מטעם השלטונות, אז אי אפשר להגיד דין הדמלכות עליו. איקה דמתני לה, הנה לשנה שנייה, ועוד מעט אנחנו נראה את אותו שאלה, ואמר שמואל דינה דמלכות דינה. אז עכשיו על מה זה נלמד? יש כאן מקור שאומר, לא ילבש אדם כלאים, אפילו על גבי 10 בגדים, להבריח בו את המכס. כשאנחנו מדברים אפילו על גבי 10 בגדים, סביר להניח שבן אדם הזה לא יהנה, זה לא הבעיה של כליים שאדם נהנה מהשטנז. בכל זאת נאמר כאן שלא יעשה כך, שלא יניח בגד של שטנז אגבי 10 בגדים, כי בכך הוא יכול להבריח את המכס. אפשר לומר שאנשים משלמים מכס אבל עבור סחורה, לא עבור מה שהם לבושים בהם. אז הגמרא ממשיכה ואומרת, מתניתין דלא כרבי עקיבא. דתניא, אסור להבריח את המכס. ויש ברנשבורג, מתחת הגמרא, באות א', דתניא אסור להבריח בהן, וכך צריך לומר, ומביא הוא רוצה לומר בכליים, זה הכוונה הברחת המכס על ידי לבישת כליים. נחזור לגמרא, רבי שמעון אומר משום רבי עקיבא מותר להבריח את המכס. אז מה שאמרנו מקודם שלא ילבש כליים כדי להבריח את המכס, אמרנו זה לא כמו רבי עקיבא שמתיר. בשלמה לעניין כליים, וגבי איסור שטנז בהקה מפליגי דמור סבר רבי עקיבא שמתיר מצד הכלאים אין בעיה, דבר שאין מתכוון מותר, לא מתכוון להנות, ולכן להנות מלבישת הכלאים. מור סבר התנא קמא אומר דבר שאין מתכוון אסור, למרות שהוא לא מתכוון להנות מהשטנז בכל זאת אסור. נכון, הכוונה של הבן אדם הוא להבריח את המכס, אין לו כוונה להנות מהכליים, מהשטנז, בכל זאת תנא קמא אוסר, כי הוא בדעה דבר שאין מתכוון, בכל זאת הוא אסור. אלא להבריח בו את המכס, מי שרי? רבי עקיבא מתי, כתוב פה שהוא מותר להבריח את המכס, מה פתאום? המשמעות דינה דמלכות דינה. ואותם תשובות שראינו מקודם, רבי חנינא בר קנא אמר שמואל במוחס שאין לו קצבה, דבי רבי ינאי אמר במוחס העומד מאליו. ואיכא דמתני לה, הנה לשנה שלישית, מקור תנאי ובהמשך תמיהת שמואל, הרי דינה דמלכותא דינה. אז מה כתוב פה? נודרין להרגין ולחרמין ולמוחסין. אנחנו רוצים להדגיש מוחסין. אדם יכול כדי שלא לשלם למי שמאיים או מאיים ברצח או איום אחר או חרמים, אומר רש"י, בעלי תגרה ומריבה וגוזלי ממון, אבל מאיזושהי סיבה הם בכל זאת נרתעים מלקחת דבר אם הם שומעים שהוא תרומה, הוא שייך למלך. אז לכן אדם יכול, למרות שהוא נודר לבן אדם שבא לתפוס ממנו סחורה, ואומר שאי של תרומה, שאי של בית המלך, אף על פי שאינה של תרומה, אף על פי שאינה של מלך. בתוספות נודים להרגים בנדרים, בפרש דאמר בשפתיו סתם, הזה שמנסים לתבוע ממנו, נקרא לו הנתבע, הוא אומר, יעשו כל פירות שבעולם עליי אם אינם של תרומה. כך הוא מתבטא. הוא מחשב בליבו היום שהפירות יהיו עשויים עליו היום אם אינם של בית המלך או אינם של תרומה. דאין נאסר אלא אותו יום בלבד. ואף אגב, דברים שבלב אין דברים. בדרך כלל, מה שאדם רק חושב ולא מבטא, אינו שווה כלום. אז למה כאן זה אחרת? משום אונסה, בגלל האונס, שרו לי. אנחנו נחזור לגמרא. אז האדם בא למנוע, נתמקד כאן מהמוחס לגבות ממנו, ושואל את הגמרא, מה פתאום שמותר לדחות את המוחס? ואמר שמואל, דינה דמחותא דינה. אמר בחינה בר כהנא אמר שמואל, ומוחס שאין לו קצבה. דבר רבי ינאי אמרי, ומוחס העומד מעליו. וכאן תשובה חדשה שלא ראינו מקודם, אבל שמה במוחס כנעני. הרש"י כותב, במוחס שהוא כנעני אנס, ואין לחוש עם גוזלו, איכה דלקה חילול השם, שאין מבין שזה מחזב. אז אני חושב שאפשר לומר שלפי רב אשי, כל ההתר הוא מבוסס על כך שהוא עובד עבודה זרה, הוא כנעני, הוא כזה עובד עבודה זרה, ואנחנו נראה עכשיו בהמשך התייחסות לאחד כזה. דתניא, ישראל וכנעני אנס שבאו לדין, אם אתה יכול לזכהו ליהודי בדיני ישראל, זכהו. ואמר לו, כך דיננו בדיני כנענים. אם דרך דיני ישראל אי אפשר למצוא זכות ליהודי, אבל דווקא בדיני כנענים אתה יכול למצוא זכות, זכהו. ואמר לו, כך דינכם. ואם לאו, אם לא בזה ולא בזה ניתן לזכות את הישראל, באין עליו בעקיפין. אומר רש"י בסוף העמוד, באין עליו בעקיפין בחוכמה, עד שפותרים את הישראל. דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אין באין עליו בעקיפין מפני קידוש השם. כלומר, אם הוא יעלה עליו שסידרנו אותו, אז יהיה חילול השם. ורבי עקיבא, טעמה דעיקה קידוש השם. זה הסיבה שיש למנוע מלבוא עליו בעקיפין. הלקה קידוש השם באין. ובכך יש תימוכים לדברי רב אשי מקודם, שאם מדובר במוחס כנעני, אז אין בעיה אם הוא לא יקבל את מה שהוא צריך לקבל. אז עכשיו הגמרא שואלת, וגזל כנעני מי שרי? כפי שאנחנו אמרנו, אולי רמזנו, שלפי רב אשי מדובר במוחס כנעני, שהוא לא כמו התשובות הקודמות, אין לו קצבה או עומד מעליו, אלא זה אדם שהוא רשמי, אבל הוא עובד עבודה זרה, ולכן אפשר, איך אנחנו אומרים, אפשר לסדר אותו. ועל זה הגמר בא בקושיה, וגזל כנעני מי שרים, המותר לגזול מהכנעני. והתניה, כאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה שממשיך עד שורה שנייה בעמוד ב'. האם מותר? והתניה, אמר רבי שמעון, דבר זה דרש רבי עקיבא. וכאן יש להדגיש, וקבקבנו את שמו, כי השאלה היא, אפשר להתמקד בשיטת רבי עקיבא עצמו, כי מקודם דייקנו שאולי השיקול של קידוש השם שלא יהיה חילול השם, אם יש דרך שלא יהיה בעיה כזאת, והבעיה היחידה רק הוא גזל הכנעני, רבי עקיבא מתיר, וכאן רבי עקיבא עצמו דורש. דבר זה דרש רבי עקיבא כשבא מסבירין. סבירין זה שם מקום, הוא בא משם, ומה הוא אמר? מניין לגזל כנען שהוא אסור. תלמוד לומר, כאן המלאכם מבין כאן פסוק שעניינו עבד עברי הנמכר לגוי, ואנחנו רוצים לפדות את העבד עברי, להוציא אותו מהגוי. בשוליים ממול כתבנו את הפסוקים רלוונטיים ויקרא פרח הפה. נתחיל עם פסוק ממזיין, כתוב וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומח אחיך עמו ונמכר לגר, נמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר. פסוק ממחת, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו. אז העניין הוא גאולת או פדיון עבד עברי שנמצא אצל גוי. אז מה כתוב? תלמוד לומר, אחרי נמכר גאולה תהיה לו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שלא ימשכנו ויצא. רש"י כותב בשורה הראשונה, שלא ימשכנו ויצא, כלומר שלא יוציאו בית דין מיד הקוטי, מיד העובד עבוד הזרה, אלא בגאולה תשלום, שצריכים לפצות את העובד כוכבים שמחזיק באותו יהודי כעבד עברי, צריכים לפצות אותו. יכול יגלום עליו, תלמוד לומר, וחישב עם קונהו, ידקדק עם קונהו. מה זה יכול יגלום עליו? בתוספות יש שני פירושים. אנחנו נסתכל באמצע תוספות השני יכול, ונראה לרי. דאחי פירושו, יכול יגלום עליו שיתאה את הקנני, ייתן לו פחות ממה שנתן לו, תלמוד לומר, וחישב עם קונהו. אנחנו חוזרים לגמרא. אז בקיצור, מה אנחנו רואים? אסור לסדר את העובד כוכבים ואולי במילה פשוטה לגזול ממנו. אמר רב יוסף, וכאן אנחנו רואים צורה חדשה, המשולש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו תשובות ליישב סתירה בעניין גזל כנעני. מקודם ראינו שרבי עקיבא לולי הבעיה של חילול השם מתיר, ועכשיו רואים הוא אוסר. אמר רב יוסף, לא קשה, בכנעני, בגר תושב. אם מדובר בכנעני מותר, אם מדבר בגר תושב, גר תושב זה האדם שחי בארץ ישראל בקרב עם ישראל, שקיבל עליו שבע מצוות בני נוח כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליהם, אבל הוא לא יהודי, הוא לא גר צדק, הוא ממשיך לאכול נבלות וכדומה. אז בגר תושב יש להיזהר, אסור לגזור ממנו. אמר לאביי, וכאן אנחנו הוספנו פס כפול, מדגישים את שמו של אביי, וכתבנו בשוליים אביי מקשה על התשובות. אז אנחנו כאן רואים אביי מקשה, נגיע לתשובה מספר 2, ושוב פעם אביי יקשה. אז עכשיו מה אמרנו? שמה שרבי עקיבא מתיר זה אם מדובר בעובד עבודה זרה. גר תושב הוא מקבל שבע מצוות בני נוח, הוא דוחה עבודה זרה לגמרי. אז כשמדבר במי שעובד אלילים, אז מותר. המלא אביי ואת רבי וגבי הדדיקטיבי. בשניהם גר תושב וכנענים כתובים באותו נשימה, באותו פסוק בעניין הפדיון עבד עברי, כמו שצריכים לדגדק עם עבד עברי עובד אצל גר תושב, גם אם הוא עובד אצל עובד עבוד הזרה. ומנמק את זה כעת הבעיה, לא לך אלא לגר, שנאמר לגר. זה אותו פסוק שקראנו מקודם, פסוק ממזיין, שנאמר לגר, ולא לגר צדק, אלא לגר תושב, שנאמר לגר תושב. משפחת גר זה העובד, עובד כוכבים. כשהוא אומר, או לעיקר, זה הנמכר לעבודת כוכבים. אז מה אנחנו רואים בסך הכל? שאסור אסור לקחת את העבד עברי ללא תשלום מלא לזה שקנה אותו, גם אם זה שקנה אותו הוא עובד עבודה זרה. אז איך אתה אמרת חילוק מקודם שבאמת לא קיים, כי שניהם מוזכרים באותו פסוק בניין פדיון עבד עברי? אז עכשיו, אם זה לא החילוק, אז מה עם הסתירה בדברי רבי עקיבא? אלא אמר רבא, לא קשיא, כאן בגזל לא, כאן וכאן בהפקעת הלוואתו. לגזול זה לתפוס משהו באופן ישיר בגזל מן העובד עבוד הזרה, זה אסור. אבל בהפקעת הלוואתו, רשי כותב בהפקעת הלוואתו שאין גזל ממש שרי, כי לקח חילול השם. ולהבריח המכס, מה זה מכס? מכס זה סוג של חוב שאדם חייב לשלם את המכס. עכשיו להבריח את המכס הווה כהפקעת הלוואתו. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי אביי, אז אמרת שמדובר בהפקעת הלוואתו מותר. אמר לי אביי, עבד עברי הפקעת הלוואתו ובכל זאת מוזהרים. מה זה עבד עברי? עבד עברי שהוא מחר, הוא נמכר לגוי, לאותו עובד עבוד הזרה, וקיים חוב עבודה שיש לו כלפי זה שקנה אותו. עכשיו אמרת שבהפקעת הלוואתו מותר, זה לא נכון. הרי עבד עברי זה דוגמה של הפקעת הלוואתו ומוזרים. אז איך רב אומר שהאתר הוא מה שראינו מותר זה הפקעת הלוואתו, ומה שאסור זה גזלו? רבא לטעמי, ואמר רבא, עבד עברי גופו קנוי, זה מעבר לחוב שיש לעבד עברי כלפי מי שקנה אותו, ולכן מאחר שזה מעבר לחוב גרידה, אם אתה לוקח את העבד עברי מהגוי ולא פיצוי הוגן, זה גזל ממש, ולכן מוזהרים. בשורות הבאות אנחנו ניגע, כמו שכתבנו כאן בשוליים תחת הכותרת נושא, אחד, גזל עקום, עבידת עקום, טעות עקום. הדברים האלו יובהרו כאן בהמשך. אמר, וכאן אנחנו סימנו את השורות הבאות, בערך 9-10 שורות הבאות, כנקודה ארוכה. אמר רב ביבאי, בר גילול אמר רב שמעון חסידא, גזל קנני אסור, עבידתו מותרת. אם העובד עבוד הזרה איבד משהו ואתה מצאת אותו, מותרת. גזלו אסור, דיום הרב, אונה מניין לגזל קנני שהוא אסור, שנאמר, וכאן זה מעניין שמובא פסוק אחרת ממה שראינו מקודם, פדיון עבד עברי, מקור חלופי מבחינה פסוקים. יש לעיין, אם אני לא טועה, אני ראיתי בספר דבר יעקב ארבע וכמה התייחסות לכך שזה פסוק אחר, אבל מצדנו הוא מקור לאסור גזל קנני, לקחת וחוזקה מהעובד עבוד הזרה דבר, ככה לקחת לחטוף ממנו, לגזול ממנו, זה אסור, שנאמר, ואכלת את כל עמי מה שהשם אלוקיך נותן לך. ודורשים בזמן שאין מסורים בידך, אני ראיתי פירוש שכמו בזמן מלחמה שאתה לוחם נגדם, אז אתה יכול לקחת מהם, ולא בזמן שאינם מסורים בידך. וזה מלמד שסתם ככה לגזול מעובד עבוד הזרה אסור. עבידתו מותרת, יאמר אברהם הרגיל אמר רב, מניין לעבידת הקנני שהיא מותרת, שנאמר בניין השבת העבידה כתוב, לכל עבידת אחיך, אחיך אתה מחזיר ואי אתה מחזיר לקנני. מדיוק במילה אחיך. הפסוק שצוטט עכשיו מופיע בספר דברים פרק הבית פסוק ג', ואנחנו בשוליים כתבנו את הקטע שנוגע לגמרא, וכן תעשה לכל עבידת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם. אז דייקנו, כשמדבר באחיך אז קיים ההקפדה הזו להחזיר, מה שאין כן אם מדובר בעובד עבודה זרה. אנחנו חוזרים לגמרא, ואימה הני מילי היכה דלא עתי לידי. אולי החילוק הזה בינינו לעובדי כוכבים זה כשמדובר בפריט שלא בא לידך, איזו עבידה שלא בא לידך. ומה אומר לנו ההלכה לפי אהב אמינה? דלא מחייב לדוי בתרה, אתה לא חייב לחפש אותו, את הבעלים, כשמדובר בעובד עבודה זרה. אבל איך דעתי לידי אימה להדרה? אבל אם אתה הרמת, תפסת את הפריט העבידה שכבר הגיע לידך, אולי אתה כן צריך לחפש אותו גם אם מדובר בעובד עבודה זרה. אמרה בינה ומצאת, המילה הזאת שקראנו מן השוליים, הפסוק הזה כתוב ומצאת, דעתי לידי משמע, זה כבר הגיע לידך, ובכל זאת רק לאחיך אתה חייב לחפש את הבעלים, ולא כשמדובר בעובד אלילים. תניה, רבי פנחס בן יאיר אומר, במקום שיש חילול השם אפילו עבידתו אסור. אם אתה תיקח את העבידה לעצמך שהוא של העובד עבוד הזרה, יעלו על כך שאתה תפסת אותו, אתה לקחת אותו, וזה יגרום חילול השם, אז גם כשמדובר בעבידת עובד עבוד הזרה אסור לקחת אותו לעצמך. ומהגמרא כאן משמע שבמקרה כזה אתה צריך להתאמץ למצוא את הבעלים, אבל בוודאי שאסור לך להשאיר את הפריט, את העבידה הזאת אצלך בבית. אמר שמואל, טעותו מותרת. טעות, אולי נגיד באופן שטחי, כאילו אתה קנית ממנו משהו ושילמת וקיבלת עודף, והעודף היה יותר ממה שהיית צריך לקבל, הוא טעה בעודף שהוא מסר לך, נתן לך יותר, אתה יכול להשאיר את זה אצלך. אומר רש"י, טעותו, היה חייב לו ישראל, העובד עבוד הזה היה חייב כסף לישראל וטעה בחשבון. דלקה חילול השם. במקרה כזה אין בעיה של חילול השם. אותו עובד עבוד הזרה, אם הוא עולה על כך שהוא נתן יותר עודף ממה שצריך, הוא ישים את עצמו. לא יהיה כאן בעיה שהיהודי הוא פעל כעבריין, וממילא לא יבוא לידי חילול השם. ועכשיו, בעניין טעות יהיה כאן כמה דוגמאות, וזה הסיבה שהבלטנו את בשורות הבאות במעוין שמואל, אחר כך רב כהנא ואחר כך רבינה. אמר כי הד שמואל זבן מחותי, שמואל קנה מאיזו עובד אלילים, לקנה דדהבה במור דפרזלה וארבע זוזי, ואיבלה לחד זוזה. אז יש כאן, נקרא זה טעות כפולה. לקנה זה כלי, נקרא מזרק. כלי, הוא קנה כלי שעשוי מזהב, בחזקת שהוא מנחושת. כלומר, המוכר לא עלה על כך שהוא מוכר דבר שעשוי מזהב. המוכר, הקוטי הזה, העובד אלילים הזה, הוא חשב שהוא מוכר כלי עשוי מנחושת, והוא ביקש תשלום של ארבע זוז, שמואל שילם לו שלושה זוזים, הוא עיכב זוז אחד, והקוטי טעה, הוא לא שם לב. אומר רשי, ואיבלה לזוזה, ועוד טעות אחרת, שעיכב זוז מדמיו, ותעיהו בחשבון, שלקח שלושה במקום ד'. עוד סיפור, רב כהנה, זבן מקוטי, 120 חביתה, חביות, חביות של יין, הוא קנה 120 חביות ב-100, העובד, עבוד הזרה, חשב שהוא מוכר 100 חביות, מתברר שהוא קנה 120, ואיבלה לאחד זוזה. אמר לי, עכשיו רב כהנה, יש כאן שני לשונות ברשי, מי הוא הדובר, אמר לי, חזי דעלך כסמיכנת, תשים לב, אני סומך עליך, ברשי, ואמר, רב, פירוש הראשון, רב כהנה, הוא אומר לה, לקוטי, לעובד עבוד הזרה, חזי דעלך סמיכנה, אינו מונה אותם, אני לא מתכוון למנות, אני סומך עליך, כדי להוציא עצמו מן החשד. אנחנו נסתפק בפירוש הזה, יש לשנחין ברשי, אבל אנחנו חוזרים לגמרא. רבינה זבן דקלה הוא וקוטי לצלחה, רבינה יחד עם עובד עבוד הזרה, ביחד הם קנו דקלה, עץ דקל לצלחה. מה זה לצלחה? לבקיע, לכרות אותו לחתיכות, כאילו לקורות. אמר לשמי, רבינה אמר לשמש שלו, קדם והייתי מעיקרו, תביא לי את החתיכות של העץ מהצד העווה של של העץ. כידוע, בלקעת הקרקע, הגזע הוא עווה, כשאתה עולה הוא נהיה יותר צר. אז רבין אמר לשמה שלו, תתקדם, תתפוס את החתיכות מצד העווה. דקוטי מניינה ידע, ורשי מסביר פה, קודם כל מעיקרו, פסקית של צד העיקר, כך לצורכי שאין אבין, דקוטי מניין הידע, מניין הפסקים מנה, אבל לא נתן עיניו כמה דקים יש וכמה גסים יש. אז הקוטי שם לב על המספר, מספר החתיכות, אבל את האובי של החתיכות הוא לא שם לב על זה, ולכן זה שאני אקח את המספר המגיע לי, זה לא יביא לידי שום חילול השם. רבשי, ממשיך הגמרא, אבי כעזי ברוחה, הוא היה הולך בדרך, חזה שיבשה דגופנה, הוא ראה זמורות של גפן בפרדסה, וטלי בא כיתופי דאימבי, והיו אשכולות של ענבים המחוברים לאותם ענפים, אותם זמורות. אמר לי לשמי, אשי פנה לשמש שלו, הוא אמר לו, זיל חזי, תבדוק, אי דקוטי נינו, עם הסמורות, הענפים האלו שייכים לעובד עבוד הזרה, הייתי, אז תביא, אי די ישראל נינו, לא הייתי לי, תשאיר אותם. שמעו קוטי, זה אבי יעטיב מפרדס, הרבשי לא שם לב אולי, אבל הגוי הזה היה יושב שם באמצע הפרדס, אמר לי, העובד עבוד הזרה אמר, דקוטי שרי, בתמיהה, מה מותר לקחת עם זה של אינו יהודי? אמר לי, אז רב אשי ענה, ולפי תוספות הוא התכוון לזה, זה לא סתם תירוץ כדי איך נגדיר את זה, להציל את עצמו, לברוח מהחיות, לא, לפי תוספות הוא רבשי התכוון, כך אומר תוספות דיבו המטריר, החיקה מן האי דקוטי, איננו נראה לרי שכן היה דעתו מתחילה, כמו שהשיב לקוטי, ולא כמו שהיה קוטי סובר. אז מה הרבשי אומר? מה הוא עונה לקוטי? אמר לי, קוטי שקיל דמי, התכוונתי, תיקח אותם ונשלם לך. ישראל לא שקיל דמי, אל תתעסק עם זה של ישראל, כי הוא לא, הישראל לא ייקח ממני כסף. גופה, אמר שמואל, ראינו את זה בעמוד א' כמה פעמים, דינה דמלכות הדינה. בשוליים מימו תחת הכותרת נשא סלש מבנה, אתם רואים צורת בית, מימרות של רבה, בעניין תשלומים ציבוריים. א', דינה דמלכותה, ב', מיסים, שלוש, ג', הלכות עדות. אז לגבי עם אמירה הראשונה של שמואל, האמירה של שמואל שדינה דמלכותא דינה, רבה מוכיח כך. אמר רבה, תדע דקטלי דקלי וגשרי גשרי ועברין על הליו, המלכות הם קוטלים, הם קורטים עצים ומזה הם בונים גשרים ואנחנו עוברים על הגשרים, משתמשים בזה. אז מה זה מראה? זה מראה שזה דינה דמלכותא דינה. אי אפשר להסתכל על מה שהמלכות עושה כמעשה גזל. אמר לה אביי, ודילמה משום דאש לאו מיני ומראיו, זה שעוברים על הקשרים ושתמשים בזה, אולי זה בגלל שהבעלים התייאשו. כלומר, יש בעיה, אין לומר דינה דמלכות הדינה. אם המלכות קורטת עצים וכו', זה סוג של גזל, נקרא לזה גזל. אז למה אנחנו בכל זאת משתמשים בזה? כי הבעלים התייאשו. אמר לי רבה עונה, היא לא דינה דמלכות הדינה, היכן יאשי. אם לא אומרים שדינה דמלכות הדינה, אז מי אומר שזה נחשב ייאוש? רשי כותב איך יאשי, כלומר מי הווה ייאוש? הייאוש כדי הווה. אם נגיד שלא, שדינה דמלכותא לא דינה, אז סך הכל מה קרה? הם קרטו עצים של שבבעלות פרטית. אם תגיד ואנחנו עוברים על זה על סמך מה שהבעלים התייאשו, אבל ייאוש כזה זה ייאוש בלי שום המשך, אז בלי שום נתון או מרכיב נוסף, זה נקרא ייאוש כדי. ואין כאן שינוי רשות, יש מושג של יש גזר, ייאוש ושינוי רשות. אז ייאוש פלוס שינוי רשות זה קונה, אז יהיה מותר לנו להשתמש בו. אבל זה שהמלכות קרתה את עצים, ומה? היא בנתה גשרים, איפה? זה רשות הרבים. אז אין כאן שינוי רשות, ושינוי מעשה נמי לק, דהשתמי גובה דדיק למיקו. גם נכון, קרטו עצים ויצאו מהם דיקטים, קורות, זה לא נחשב שינוי מעשה. אנחנו למדנו כבר בדפים קודמים שגזר ושינוי מעשה זה קונה, ולכן אפשר לעבור. אבל פה אין שינוי מעשה, כי השם המקורי דקל נשאר. היה דקל עומד, קרטו את הדקל, גובה דדיק לזה מהחתיכות של של העץ, עדיין שם דקל עליו. אז זה מה שרבה אומר, שאם אתה רוצה לדחות המושג של דינה דמלכותא דינה ולסמוך אך ורק על ייאוש, איך זה יאפשר לנו להשתמש בקשרים? הגמרא שואלת, והלא כעבדי כדמה מלכה, אותם קורטי עצים הם לא פועלים כפי ציווי המלך. אמרת דינה דמלכותא, הדין של המלך הוא דינה, אבל אלו לא פועלים בהתאם, אז אין זה דינה דמלכות. ולמה אתה אומר, למה אתה מקשה שאין כאן כדמר מלכה? מלכה אמר, זילו וקטלו מכל בגי. אתם שלוחים, אלו שקורטים את העצים, המלך אומר, תקטלו, תחרטו עצים מכל ביקה וביקה. והנו, אותם שלוחים, עזלו וקטלו מחד בגה. הוא קורט את כל המכסה, כל הצורך, מביקה אחת. וזה לא כמו שהמלך ציווה. הגמרא עונה, שלוחה דמלכה כמלכה. יש להסתכל על השליח של המלך כמלך. ולא תרח. הוא לא מתכוון לתרוח. כמו שהמלך לא מתכוון לתרוח מכל ביקה וביקה. זה לא. ואינו אותם בעלי עצים אפסיד הנפשו, הם גרמו לעצמם הפסד. איזו אופציה עמד בפניהם? דיבי אלוהו דאינקות מכולי בהגי ומשקל דמי. הם היו צריכים לאסוף כספים מכל ביקה וביקה ולמסור אותם למלכות, והם לא עשו כך. וזה שהשליח התעצב וקרט את כל העצים מביקה אחת בלי שהם נקטו באלטרנטיבה, האופציה הזאת, הם הפסידו את עצמם. אמר רבה, מן דמשתכח בבי דרי פרה מנתא דמלכה. רש"י, דמשתכח בבי דרי, היו ארבעה שותפים בגורן והביאו שלושה חלקן בביתן והרביעית נמצא בגורן. ממשיך רש"י, פרה מנתא דמלכה בשביל כולם, וכשיבואו חבריו אין יכולים לומר שלך היה ולא שלנו. אז מה קרה פה? כמו שלמדנו עכשיו ברש"י, המלכות גבו את המיסים מאותו, נקרא לזה אותו מסכן, אבל לא, בסופו של דבר לא אי אפשר להגדיר אותו כמסכן, אבל כך היה נראה בהתחלה, שהמלך גבה את המיסים מאותו שותף רביעי, הם לא יכולים להגיד בעיה שלך שאתה היית שם ולא אנחנו, ואתה שילמת, ומה ששילמת שילמת ואין לנו לפצות אותך. זה לא. ואם ממשיך, אלא מה, הוא שילם עבור כולם, ולכן כולם צריכים להחזיר לו מה שהוא שילם עבורם. ואם אומר רש"י, ואם גבאי זה ישראל הוא שקנה מן המלך את המס, הוא קנה את, הוא זכיין, הוא קנה את הזכות לגבות מיסים עבור המלך, אין כאן משום גזל. דדינה דמלכותא דינה, ואם קוטי הוא, מותר לקנות ממנו. ואם זה שגבה את הסחורה מאותו שהיה נמצא בגורן, אתה אחר כך יכול לקנות ממנו. זה לא נחשב גזל. אנחנו חוזרים לגמרא. והני מילי שותפה, אבל אריסה אריסותי הוא דקה מפיק. שוב רש"י, אריסותה מפיק, דאין לו חלק בגופו של קרקע ואין עליו לפרוע חלק בעל הבית. ולעניין זבוני לא מזבנינן מיני, מאותו גבאי שגבה מן האריס לא היה עליו לגבות מן האריס. דגזל הוא מה שנטלו מן האריס. אנחנו חוזרים לגמרא. ואמר רבה, בר מטה, בר מטה מעוות. מה כאן הסידור? רש"י מסביר, בר מטה, הבר מטה מעוות, רשות ביד ישראל גבאי המלך למשכן בן העיר על מס בן עיר חברו, דדינה דמלכותא דינה. אנחנו חוזרים לגמרא, והני מילי דיבר לערה וקרגה דהי שטה. כאן אנחנו מדברים על מיסים מסוימים. בעל הערה זה מס קרקע, וקרגע זה כסף גולגולת לשנה זו. על זה אנחנו אומרים שהשלטונות יכולים לגבות מפלוני מה שאלמוני חייב, מי שגר בעיר אחרת חייב. הגמרא כאן לא מרחיבה שזה ששילם עבור השני עכשיו צריך לקבל פיצוי וכולי. אנחנו מתמקדים רק בשלב הראשון, שזה לא מה שנקרא לא חוקי, שהשלטונות גובים את המיסים מאחד שבעצם השני חייב אותם. אבל כאן אנחנו דיברנו על איזו מקרה שאותו גבי המיסים גובה קרגה, זה מס גולגולת דאישד, כל שנה ושנה אדם חייב לשלם את המס הזה. אז זה מה שאמרנו, זה נכון בקשר לגבייה של הקרגה של אותו שנה. אבל שטה דחליף הואיל ואיפייס מלכה חליף, אבל אם מדובר בגביית מס של שנה שעברה, זה לא. אומר רשי, אבל שטה דחליף חליף הואיל דהגבי כבר פרה למלך כל קצבה שקיבל עליו משנה שעברה, ומעטה המס שלו, ולא אין כוח למשכן את זה על חברו. אנחנו חוזרים לגמרא. ויאמר רבה, הני דדיירי דרי. אנחנו מדברים פה על עובדי עבודה זרה שיש להם עדרים של בהמות, והם מובילים את הבהמות משדה לשדה כדי לזבל. היציאות של אותם בהמות מהווים זיבול, ואותם עובדי עבודה זרה יקבלו שכר, משלמים להם עבור השירות הזאת. אז זה התיאור הפעולה של אותם עובדי עבודה זרה. עכשיו, מה שרבה אומר, הוא מדבר על האפשרות לקנות מאותם גויים בהמות. האם אפשר לקנות מהם? אז הוא אומר רבה, בתוך התחום אסור לקח מהן. אסור לקחת, לקנות מהם בהמות. אם מדובר בתוך התחום, קרוב ליישוב. ולמה? אומר רשי, בשורה האחרונה אסור לקח מהן בהמה, שמה נתחברה עם בהמותיהם של ישראל ושל בני ישראל. הוא מה שאתה קונה זה בעצם בהמה שלא שייך לאותו עובד עבוד הזה. הבהמה שתקנה זה רק בהמה שהתחברה לעדרים האלו שתיארנו מקודם. אז זה כשמדובר בתוך התחום, זה אז אסור לקח מהן. מה היא טעמה? כאן הגמרא מפרשת מה שרש"י אמר לנו. מה היא טעמה? משום דמערבה מתערב, מעורב בהן, חיותה דמטה בעדיו, בהמות של העיר, והכוונה בהמות של יהודים, של ישראל, חוץ לתחום. אבל אם העדרים האלו שבחסות הגוי נמצאים מחוץ לתחום, מותר לקח מהם. אמר רבינה, אם היו בעלים רדפים אחרים אפילו חוץ לתחום אסורים. רואים שהבעלים היהודים רודפים אחרים, אצלך נמצא בהמה שלי, אז אסור לקחת מהם גם אם מדובר מחוץ לתחום. מחריז רבה ויתמה רב אונה. כאן יש ביטוי, דסלקין לעילה ודנחתין לטאטה. מי ש... כולם, המשמעות של הביטוי הזה שכולם ידעו, אלו שעולים נוסעים אולי לכיוון ארץ ישראל, זה סלקין לעילה, וכל אלו שיורדים משם לכאן, שכולם ידעו, היי בר ישראל, דידה סדותה לקוטי. יהודי שידע עדות לטובת עובד אלילים ועזל ועשיד לי בדיני דקותי על ישראל חרי, והיהודי הזה שיודע עדות לטובת הקוטי הולך בדיני הקוטי, בתי קוראים לזה ערכאות, בתי דינים של הקוטים של הגויים, והוא מעיד נגד ישראל אחר משמתין עני, אנחנו מחרימים, מטילים עליו חרם על כך שהוא העיד לטובת העובד אבל זו נגד ישראל אחר. מה הייתה מה? תשובה, דין הוא מפקי ממונה, העובדי עבודה זרה הם מוציאים ממון. אנחנו ממשיכים לדף קוף י' ד' הפומה דחד על פי עד אחד, וזה מבחינתנו שלא כדין, אין מוציא ממון אלא על פי שני עדים, וכאן ישראל יחיד, בודד, הולך ומעיד לטובת קוטי. למשל, אני יודע שפלוני יהודי קיבל הלוואה מהקוטי הזה. הם ישמעו כזה עדות, אז הבית משפט, הערכאות האלו, יגבו מהיהודי מה שהיהודי הראשון העיד. ולא אמרן, אלא חד. אבל בקרי, לא. לא נחרים אם מדובר בשני יהודים שמעידים. וחד נמי לא אמרן, גם אם מדובר באחד, לא אומרים שזה אסור, אלא בדיני דמגיסטה. זה בני כפר שאינם יודעים לדון במשפט. אבל בי דבר, זה שלטונות, אינו נמי, שהם שומעים עדות של עד אחד, בודד, גם הם אחד מומתה שדו לי, מטילים שבועה ולא גובים ממש, לא מוצאים ממון, אלא הם מטילים שבועה על הנתבע שצריך להישבע. אם הוא טוען שהוא לא חייב את הכסף, אז הוא יישבע. זה כמו דיני ישראל. אומר רש"י, חד המומתה שדולי על פי עד אחד אין מוציא ממון, אבל מחייבים בעל דין שבועה להקריש העד כדין תורה. ממשיך הגמרא, אמר רב אשי, כי אבינה בי רב אונה, היא באה אלן, כשלמדתי בישיבתו של רב אונה, יש גרסים פה רב כהנה, הקושיה הבאה, הוא עלתה. וכאן סימנו את השורות הבאות, ארבע שורות, קושיה, שאלה ארוכה. אדם חשוב, תסמכי עלי כבית רי. יש מציאות כזאת, אדם מאוד מכובד, מאוד נחשב בעיני הגויים, שסומכים עליו, המילה שלו כשניים. מפקי ממונה אפומי, והם מסוגלים לא רק להטיל שבועה עקב עדות שלה, אלא מסוגלים גם להוציא ממון על פיו. ולכן, ולא איבאי עלי לעשותי, ולכן אין לו להעיד על אותו אדם חשוב, גם אם מדובר במה שכינינו מקודם הבית דבר, השלטונות, לא אין עליו להעיד. או דלמה, כיוון אדם חשוב הוא, לא מצי משתמת לו הוא. הוא מציא לעשודים. מצד שני, מאחר שאדם מכובד, הוא לא יכול להתחמק מהם, ומאחר שכן, אז הוא יכול להעיד. תיקו. זה נשאר ללא מענה. אמר רב אשי, היי בר ישראל, דזוון לערה, לעובי כוכבים, אמצרה דבר ישראל חברי, אנחנו רואים פה שני יהודים שיש להם שדות, גובלות אחד על יד השני, אז היהודי אחד מוכר, כאן זה אסור לעשות, ככה נראה בפי דברי רב אשי, יהודי אחד מהם לא יכול למכור את שדהו לעובד אלילים על המצר, על הגבול של הישראל השני. אז מי שעושה כך, אומר רב אשי, משמתין עלי, מטילים עליו חרם על כך שהוא מחר שדה לעובד האלילים על גבול השדה של ישראל. מה היא טעמה? למה מטילים עליו חרם? היא נעמה משום דינה דבר מצרה. דין דבר מצווה, אני חושב, הוא די מפורסם. בכל זאת נגיד, אדם שמוכר נכס, קרקע, הוא צריך לתת עדיפות לשכן, לבר מצווה, שהוא יהיה הראשון לקנות. היה, אז לכן אולי תגידו שהטעם שמטילים עליו חרם, שהוא מכר את זה לעובד אלילים ולא ל... לשכן. אז תגידו כך, זה נקרא עבירה שדין לדבר מצר. ורמה אמור, אין כאן בעיה, זווין מעקום וזווין לעקום, לקה משום דין לדבר מצר. במחירה לגוי, בניגוד לישראל אחר, אין כאן עבירה של דין לדבר מצר. אלא דאמרי לי, דאמרינן לי, אנחנו אומרים, מה עשית פה? אתה מכרת שדה לעובד עבודה זרה, ארבעית לרבוע, לשכב, ארבעית לי אריי המצרי. זה כמובן משל, אבל אומר, אתה השכבת אריי על הגבול שלי. ושמתי נלי, עד הקביל עלי, כל אונסה דעתי מחמתי. אנחנו מחרימים את המוכר הזה, עד שהוא יקבל על עצמו כל אונס, כל הפסד שיבוא עקב כך, עקב העובד אלילים הזה שהוא מחר לו. עד כאן שיעורנו להיום.